אנחנו בפרק ג' פסוק י' ת'. יש לנו היום פסוק מעניין שלשם שינוי אפשר להבין אותו בפשט. אנחנו הרי מכירים את הפסוקים של קהלת שכל פסוק מסובך יותר מהשני מבחינת הלשון, הלשון קשה. אבל הפסוק הזה דווקא ברור גם מבחינת הקריאה שלו אפילו. ג' י' ת'. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. אז יש פה את הלשון העתיקה של התנך, אבל בפשט הוא אומר פה דבר ברור, כשם שהאדם בסופו של דבר מת, גם הבהמה בסופו של דבר מתה, אותו דבר קורה לשניהם, אבל זה אנחנו יודעים, זה לא חידוש גדול, אבל הוא מסיים בסוף, מותר האדם מן הבהמה עין, אתה לא מוצא באדם שום תוספת ושום עילוי ושום יתרון יותר מאשר הבהמה. וזה משפט שהוא לגמרי מקומם. זאת אומרת, הבנתי אותך שאתה אומר שכולם מתים בסוף, בסדר, קיבלנו, מכירים את זה. אבל אתה אומר שגם מותר האדם מן הבהמה עין, שאין שום יתרון בין אצל האדם יותר מאשר הבהמה, כי הכל עוול, וזה דבר שהוא טעון הסברה. אז מי שמתייחס בצורה מיד ישירה, שזה כמו שאנחנו מעלים כאן, זה קומם אותו, זה היה הרבי הצמח צדק באחד מהמאמרים באור התורה, והוא שולח אותנו, תעיינו מה שכתב יונתן בן עוזיאל על בתרגום. יונתן בן עוזיאל זה לא רק תרגום לארמית, אלא זה גם פרשנות שתמונה חבויה בתוך המילים, והוא מפרש מה הסיבה, מי הוא האדם הזה שהוא אין לו שום יתרון על גבי הבהמה, מי הוא אותו אדם? הוא אומר שזה האדם המושחת, האדם הרשע, האדם בעל המידות הרעות, הוא זה שבאמת אין לו שום יתרון יותר מאשר הבהמה. אז זה הפתיח שלנו. טוב, אז אני רוצה להקדים ולומר שעל פי הקבלה יש לנו שלושה סוגים של בעלי חיים. יש לנו את העופות, יש לנו את הבהמות והחיות, ויש לנו את הדגים. ועל פי הקבלה אנחנו מקבילים את שלושת המינים הללו בבעלי החיים לשלושה סוגים של בני אדם. ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. בקבלה, והרבי מביא את זה באגרות שלו, הצדיקים מכוונים כנגד הדגים, דיברתי בעבר על הקשר שבין הדגים לצדיקים, על כל פנים זה לא הנושא היום. והנושא שלנו זה הנושא של הבהמות, העופות, סליחה, הם הממוצעים, הבינונים הם כנגד העופות, והרשעים, זה הרש של הציבור, הם כנגד הבהמות והחיות. אז יש איזשהו קשר שבלתי נפרד בין הבהמות לבין בחינת רשע. רשע זה הפירוש אדם שהמידות שלו מושחתות. זה ההגדרה בתורה בכל מקום. עכשיו, אנחנו כשרוצים להתבנן עכשיו על האדם ועל הבהמה, אנחנו מחפשים נקודה שהיא מאוד מאוד יסודית בהתייחסות שלנו אל בעלי החיים, אל הבהמות, אל החיות, ונצא מתוך הנקודה הזאת להבחנה מהותית בין האדם לבהמה. אנחנו רואים ואנחנו יודעים שהסיבה היא סיבה רוחנית, שאצל בני האדם יש שמות, לכל אדם שם שונה, שם פרטי, מה שנקרא. לבעלי החיים, נכון אמנם שמקובל ברפתות ובכל מיני מקומות שצריכים לצורך סידור, מקובל לקרוא גם לפרות בשמות, אבל השם, על פי הקבלה, השם של האדם הוא צינור, לפי האותיות של השם שלו, הוא צינור להמשכה רוחנית שיורדת לו מלמעלה למטה. ואילו אצל הבהמה, השם הוא שם הסכמי. אני פשוט צריך לדעת להפריד את הפרה הזו מהפרה השנייה, אז אני מכנה אותה בשם. ויותר משתמשים במספרים היום מאשר בשמות. השמות זה סתם אלה שעובדים עם הפרות בצורה קבועה, אז הם נותנים להם גם שמות. אבל בעצם אצל העיזים אנחנו גם לא מוצאים שמות, אצל הכבשים גם כן לא. בן אדם יש לו שם פרטי, בהמה אין לה שם פרטי, היא יש לה שם למין. המדרש כותב שהאדם הראשון נתן שמות לבעלי חיים, לזה יקרא שור, לזה יקרא חמור. כתוב בספר הזוהר שכל אות מהשם של האדם היא ממשיכה לו חיות מסוימת. וזה משמעותי מאוד, שוב, אני לא אוחז פה בקורס האותיות, אבל לכל אות וגם בהתאם לזה לשמות שלנו, איזה אותיות יש בשם שלנו יכול לספר לנו על המהות של עצמנו הרוחנית. זה נכון ביחס לכל אדם בשם הפרטי שלו, ואצל בעלי החיים זה נכון ביחס לשם הכללי. זאת אומרת, השם שין וו רש, שזה שור, או חמור, חת, מם, וו, רש, אם אנחנו מנתחים את האותיות הללו, זה אומר משהו, אם אפשר להתבטא על הצופן הפנימי של הבעל חיים הזה. עכשיו, אז מה אנחנו רואים? שאצל בעלי החיים השם של החיות שמוזרמת להם מלמעלה למטה דרך הצינור של האותיות, הוא רק על המין. חמור, זה גם חמור, וזה גם חמור, זה גם שור, וזה גם שור, וזה גם שור. זאת אומרת, כל השברים שנמצאים ברפת שמם שור, והם כולם מקבלים את אותה החיות. אין הבדל מהותי ביניהם, בין השור הזה לבין השור הזה, בין הפרה הזו לפרה הזו. יש הבדל חיצוני, יש הבדל של כוח, אבל אין הבדל מהותי פנימי. ואילו אצל האדם, האמונה היא זה שההבדל הוא הבדל עמוק יותר, הבדל משמעותי. עכשיו, בתוך זה גופה, כדי שאנחנו טיפ טיפה נעמיק בעניין, הזכרנו באחד השיעורים הקודמים, שהאדם יכול לשכוח את שמו. הזכרנו שאחרי הפטירה, אחרי 120, האדם שוכח את שמו. והוא צריך לעשות סגולות כדי לזכור אותו, משום שזה התעודת זהות הרוחנית שלו, כשהוא בא לפני בית דין של מעלה. אני לא ארחיב בנושא הזה, אני רוצה רק להתקדם בכיוון של להבנת העניין בהתאם לפסוק שעומד לפנינו היום. אז בקבלה כתוב, בספר ראשית חוכמה של רבי אליהו דוידש, אחד המקובלים בזמנו של האריז"ל, כתוב, שאדם רשע שוכח את שמו. אדם שהוא לא רשע, במידות טובות, לא שוכח את שמו. עכשיו אנחנו מנסים לנתח מדוע זה קורה. זאת אומרת, השכחה הזו של השם מפני מה היא? אומרת תורת החסידות שהשם של האדם הוא שייך יותר לנשמתו יותר מאשר לגופו. הנשמה יש לה חלק מסוים שמתלבש בתוך הגוף, ויש לה חלק מסוים שנמצא למעלה, והוא מזרים תדרים לנשמה שנמצאת למטה, וזה הרבה הרבה מסרים שאנחנו מקבלים דרך החלום, זה הרבה הרבה מסרים שאנחנו מקבלים פתאום השראה לאיזשהו עניין, זה נקרא מזל. המזל בקבלה זה לא איזה משהו כמו שאנשים קוראים לו ברחוב, מזל זה מלשון נזילה, שמשהו מלמעלה, מהנשמה שלי שנמצאת ביחסון שלמעלה, נוזל לי משם חיות מחודשת לנשמה שכמו שהיא נמצאת כאן למטה. עכשיו ההבדל בין בני האדם לבעלי החיים, לפי הנוסחה הזו, היא שאצל בעלי החיים יש נפש, שזה הרובד שמחיה את, את הגוף שלהם, פשוט את מערכת העיכול, את הידיים, את העיניים, את הרגליים, אבל אין להם נשמה במובן העמוק של העניין. נשמה שנוטפת להם ממזל למעלה, אין להם. ההבדל בין הנשמה לבין הגוף, ככל שהגוף הוא מלא מלא, יש הבדל בין גוף של אדם אחד לגוף של אדם שני, וכמו שחכמנו קוראים לזה, כמו שאין פרצופיהם שווים, ככה אין שמותיהם שווים וכולו, אז הגוף שלנו שונה, אדם אחד שונה מאדם השני, ואף על פי כן אנחנו מאוד דומים אחד לשני. אבל בנשמות, הנשמה היא דבר רוחני, וכיוון שהיא דבר רוחני, אז ההבדל בין אדם אחד לאדם שני זה הבדל מאוד מאוד גדול. כי מבחינה רוחנית אפשר לעשות המון המון חלוקות, מה שמבחינה הגשמית בלתי אפשרי כלל לעשות את זה. אז זאת אומרת, שלפי הנוסחה שאנחנו מדברים עכשיו, ככל שהאדם הוא מחובר יותר לנשמה שלו, אז הוא יורד יותר אל הפרטים של האישיות שלו. הנשמה היא מאוד מאוד ייחודית. אצל כל אחד הנשמה היא מאוד מאוד מסוימת. אם אנחנו מסתכלים על עצמנו כחומר, ואנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים בחיים, אני מחלק לכם פתקים, ואני שואל מה היית רוצה שיהיה לך בחיים מבחינת ההצלחה פיננסית. אז כולם היו אומרים שנהיה עשירים, שנהנה, שנשמח, שיהיה לנו הרבה כסף, שיהיה לנו אהבה. כל אחד, אם אני אסוף את כל הפתקים, אני אראה שכולכם חזרתם על אותו דבר במילים אחרות. לזה קוראת החסידות בהמה. מה, אני אסביר מה שאני מתכוון. אני מכליל את עצמי בתוך העניין, כן? מה זה בהמה? בהמה זה שם כללי מאוד שכולם חושבים אותו דבר. שור א', שור ב', שור ג', אין להם שמות פרטיים. יש שם כללי לכל הזן. הקדוש ברוך הוא מנחית חיות לכל הזן של השברים, לכל הזן של הקרנפים, לכל הזן של הג'ירפות. הוא נותן דרך השם הזה שנקרא השור, נותן להם את החיות שלהם. אבל אתה לא יכול למצוא פירוט בין שור אחד לשור שני במאוויים, בשאיפות, בתנועת נפש. מדוע? מפני מה? מפני שבעצם כולם אחד, כולם יש להם את אותו ראש. תן לו את החציר, תן לו את השקט שלו, שלעבוד פחות, פחות או יותר אותו דבר, אין לו משהו מיוחד. אצל בן אדם, כיוון שאלוקים נתן לו שם פרטי, השם הפרטי זה הערה פרטית ייחודית מיוחדת משונה רק לו. ואם תשאלו, אבל יש הרבה אנשים שנקראים משה, ויש הרבה נשים שנקראות רבקה, אז נכון, אז לא בודקים את השם רק לפי השם שלך, אלא גם לפי השם של ההורים, ואם יש עוד אדם כזה, אז מזהים אותו לפי השם של ההורים, של ההורים, בסופו של דבר אתה נשארת האדם הפרטי, אתה אדם מאוד מאוד מסוים. למה אלוקים עשה את האדם עם שמות, ושזוכרים את השם של ההורים, את השם של הסבים והסבתות וכולו, ואנחנו מחומרים, מחוברים בצינור הזה, מפני שצריכה להיות לנו איזושהי ייחודיות, לכל אחד בפני עצמו. אם אנחנו נחפש, מיד אני שומע, אם אנחנו נחפש את הייחודיות הזו, נחפש אותה בעניינים של בית, רכב, מכונית, וילה וכולו, אנחנו נגלה שכולנו אותו דבר, פחות או יותר. זה רצה את הווילה עם המפלס כך, וזה רצה אותו כך, אבל בגדול הוא יכול לחיות גם בווילה הזו. נתת לו בחירה, אז הוא משנה כאן או כאן. אבל כשאנחנו מדברים על הרובד הנשמתי, שם החלוקה היא מאוד מאוד משמעותית. וכאן אנחנו חוזרים חזרה למה שאומר תורת הקבלה, שהאדם הרשע, אחרי הפטירה שלו, הוא שוכח את שמו. אומר הרבי הצמח צדק, מדוע זה? הוא פשוט לא מכיר את שמו. שמו של האדם, זה לא סתם שתקראו לו, משה, משה, ויאמר הנני. שמו של האדם, זה האם הוא מזהה את ההערה הזאת של הצינור הייחודי של הנשמה שלו, שהוא שונה מכל אדם אחר. במה אני מיוחד? במה אני שונה? מה לי יש לתרום בעולם? במה אני מקרין ומשפיע מה שאחרים לא יכולים להקרין ולהשפיע? כסף יש גם לי, יש גם לו. אותם שטרות יש לשנינו. בית, שנינו מהלכים באותו בית. אוכל, פחות או יותר, אוכלים אותו דבר. משתמשים באותם אבות מזון. אותו כמות, פחות או יותר. אז אדם אחד אוכל פי שתיים, פי שלוש, אבל זה לא הבדלים אינסופיים מאדם לאדם. רק ברובד של השם, הרובד הנשמתי, יש הבדל בינינו, בין אחד לשני, בין איש לבין אישה, בין ילד לילדה, בין נער לבין זקן, וגם בתוך הזקנים עצמם, כל אדם עם השם שלו הוא ייחודי והוא שונה. אבל הרשע, כיוון שהוא עם הנשמה שלו הסתכסך, זאת אומרת, הוא לא מכיר בה, הוא לא מתעסק איתה. בגדול, מה אתה עושה כל היום? עובד, משיג, זה... אבל מה אתה נותן? איזה מזון אתה נותן לנשמה שלך? אתה מכיר אותה בכלל? אתה שם את הלב שהיא קיימת? הוא לא מכיר אותה, הוא לא חי אותה. הוא לא נותן לה, הוא לא תורם לה, הוא לא מעניק לה, הוא לא התחבר איתה. אז היא מחיה אותו, אבל הוא אותה לא מכיר. אז אחרי 120 כשהגוף הולך, זה שהוא שוכח את שמו, זה לא הפירוש שהוא שכח את שמו אחרי 120. הוא שכח את שמו עוד בחיים חיותו. הוא זיהה את עצמו כהגוף. אני שמוליק. מי זה שמוליק? הנה, אתם לא רואים? הנה, זה כולו שמוליק. זה הידיים והרגליים. אוקיי, עכשיו, כששמוליק הזה יהיה מונח, איך אומרים, תחת מטר אדמה, אז זה כבר לא יהיה מישהו שצריך, זה כבר לא מישהו שאפשר לפנות אליו. הוא כבר לא פונקציה לכלום. אז פתאום הוא מגלה שהפונקציה של שמוליק זה נשמה, אבל הוא לא מכיר אותה. הוא לא מזהה אותה, הוא לא עשה איתה שום דבר. מה שאין כן האדם שטיפל בנשמה שלו במשך החיים, אז באופן טבעי, אחרי 120, הוא לא שוכח את שמו. הוא פשוט ידיד עם שמו, הוא מזהה את שמו. הוא קיבל חיות והוא השתמש בחיות הזאת בעולם הזה. עד כאן, זה כמו שאומרים, הקדמה של הקדמה. כשאנחנו רוצים קצת להתעמק במושג הזה של ההבדל בין האדם לבהמה, והדגשנו שאצל הבהמה יש שם. יש שם, אבל שם מאוד מאוד קולקטיבי לכל הזן. אצל האדם יש שם פרטי, כי הוא ייחודי לעצמו. אז אנחנו יכולים להתבונן בנקודה הזאת, היא קיימת ברובד הרבה יותר עדין גם כן. בתוך הרובד הרוחני אנחנו יכולים לראות הבדלים בין סקטורים שונים בעם ישראל. בתוך הרובד הרוחני, כבר עד עכשיו דיברתי על הבדל שבין גשמיות לרוחניות, גוף ונשמה. בתוך הרובד הרוחני יש גם כן הבדלים. זה לא הכל אותה בחינה ולא הכל אותה דרגה. אז בתוך העבודה הרוחנית, אני אתן לכם דוגמה. אלה שמתעסקים הרבה עם נשמה, מתעסקים הרבה עם עניינים נשמתיים, אנחנו רואים עליהם שכטיפוסים הם שונים מאוד בין אחד לאחד. כבני אדם הם מאוד מאוד שונים. בואו ננסה לצורך הדוגמה, אנחנו מאחלים לכולם אריכות ימים ושנים, וחיים נצחיים, זה הברכה שמאחלים בחב"ד. חיים נצחיים, כי אחרי שיבוא משיח לא יהיה בכלל מוות, אז רק לצורך הדוגמה, בוא נחשוב, אנחנו לוקחים בן אדם, אנחנו רוצים לכתוב עליו, הוא מכין ספר הזיכרון שלו בחיים. מה יכתבו עליי? מה יש לכתוב? שקל כך וכך, עשה כך וכך. מתחילים לחפש, ומכינים את הביוגרפיה בחיים, ואחר כך מנסים לראות מה יהיה ההבדל בין אדם לאדם. אז אני בא מהעולם החרדי, אז אני יכול לומר לכם שיש סקטור מסוים, סקטור בתוך העולם החרדי, שכשינסו לתאר את הבן אדם הזה, אז התיאור יהיה כזה. הוא גדל, ובגיל זה הוא פתאום נודע שהוא עילוי, והוא למד יומם ולילה, והוא כל החיים שלו למד, 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 עד שהוא נפטר. והוא לא דיבר עם אף אחד, ולא התעסק עם אף אחד. סגרתי את הביוגרפיה, מנשק את הספר, יפה מאוד, בן אדם קדוש. תביא את הביוגרפיה של האדם השני, אני פותח. הוא היה קטן, בגיל קטן גילו שהוא עילוי, הוא למד יומם ולילה, לא הפסיק, לא הוציא את העיניים שלו מהספר, בגיל זה וזה הוא גמר את החיים שלו, סגר, הנה הספר הכרך השני. הלאה, נקסט, מי הוא הצדיק הבא? תביאו אותו, בוא נשמע עליו. פחות או יותר, אותו דבר. אבל אז זה הנקודה, איך כולם צדיקים עוד מעט נראה שבצדיקות יכול להיות אין סוף של דרגות. המון המון גוונים בתוך הצדיקות. אני אומר, גם כאשר אנחנו בצורה רצינית, באמת, בוא נותן לכל אחד דף ועת, תרשום את הספר של הביוגרפיה שלך בחייך. אז יש סקטור מסוים שמה יהיה לספר, זה מה שיש לספר. הכל תיקונים, הכל בסדר, אני רק רוצה להגדיר. יש לימוד, יש וורט כזה, יש וורט אחר, נכון. אבל בסופו של דבר, בתוך עשר הספירות אנחנו יודעים, יש חבד, שזה מוכין, יש חגת, שזה מידות, יש נעים, זה מעשה, ובכל אחד מהתחומים האלה יש אין סוף. אז מה אתה בא ואומר לי? פה יש לו אין סוף של חבד. מה עם חגת ונעים? הלכו לישון, הם לא קיימים בכלל. זה שליש בן אדם. יש לו 10 ספירות שאלוקים נתן לו, והוא השתמש רק בשליש, בלי שהוא שם לב, במשך הרבה מאוד שנים. זה סגנון, זה סגנון. אצל חסידים, למשל, אתה יכול לראות אנשים שמהקצה לקצה. יש לך בן אדם שכל העניין שלו זה רק לעשות חסדים. ולחסדים שלו זה רק עם אלמנות ויתומים. כל כולו רק שם. יש לך בן אדם, הגמילות חסדים שלו הוא כל כולו בגמילות חסדים, ויש לו עניין רק לבתי חבד. יש לך בן אדם, גמילות חסדים ורק לחולי המחלה הידועה. ואתה רואה את זה, אני מכיר את האנשים האלה. ויש לך בן אדם, וכל אחד מהם טוען שזה, איך אומרים, זה עד הסוף הוא הולך על זה. אתה מסתכל עליהם, אתה פותח את ספר הזיכרון שלהם, הדמיוני, שאני מתרגם כאן, אתה רואה פה, המון גוונים יש פה. אם אני פותח ברמת, אני מדבר עכשיו בהכללה, כשאני יודע שההכללה היא לא אמת. אם אני פותח פחות או יותר ספר זיכרון של בן אדם ממוצע מהתרבות המערבית, הנאורה במרכאות, פחות או יותר ספר אחד, 70 דף, אני כולל כל מה שיש להגיד על אדם מהתרבות המערבית. כל מה שיש, כל המאוויים, כל השאיפות. מה הוא עוד רוצה, או מה הוא עוד היה רוצה, או מה הוא עוד היה מסוגל לעשות. בודדים עם האנשים שיש להם איזשהו חזון שהם רוצים להעביר לעולם, אני מדבר על אנשים גויים. ואדם שאין לו מש חיבור מיוחד לנשמה, שיש להם איזשהו חזון שאותו הם רוצים להעביר, והם בסופו של דבר מצליחים להעביר אותו, ואני אטען שהם באמת מחוברים לנשמה יותר מאשר הגוף, ולכן היה להם את אותו חזון. רוב האנשים, אכילה, שתייה, שינה, ועוד כמה דברים שלא רוצה לדבר עליהם פה, וזה פחות או יותר כל מה שהם היו רוצים. אתה יכול, איך אומרים, להכניס את כולם בטוס-טוס אחד, כולכם רוצים אותו דבר, אין פה משהו מיוחד, אני לא רואה פה גיוון. הייתי קורא לכולם באותו שם. נבחר איזשהו שם שמוסכם על כולם, כל הבני אדם האלה הם באותו שם. השם עם 4-5 אותיות, כל עוד תרמוז על סוג אחר של תאווה שהם היו רוצים שתהיה מוצלחת להם בחיים, וגמרנו את העסק. למה אני צריך לעשות את ההבדלים האלה ביניהם? התורה טוענת שישנם הבדלים בין אדם לאדם, ואתה צריך לחפש את ההבדלים האלה, ואתה צריך לפתח אותם, ואתה צריך ליצור ביצירתיות את האני שלך, את האני האמיתי שלך, את המיוחד שבך, את הצלם אלוקה שיש בך, את האמת האינסופית שנתן לך האלוקים במתנה, שאין לשאר האנשים, כי אלוקים הוא אינסוף. וספר התניה פותח את זה שכל אחד הוא חלק אלוקה ממעל ממש, אז אלוקים נתן לכל אחד מין משהו מהאין סוף שלו, צא עם זה ותצליח. אני רוצה לראות איך אתה מגשם את מה שאני נתתי בך, התמנתי בך, איך אתה את זה מפתח ומתקדם עם זה החוצה ועושה משהו עולמי ייחודי, בתחום שלך, בתחום העשייה, בתחום הרגש, או בתחום המוחין, זה לא משנה. אבל בכל אחד מהתחומים הללו יש לך מה להגיד, יש לך מה לעשות, ולא לך, אלא לצופן הגנטי האלוקי שתמון בך. זה נקודה שהיא יסודית, היא עדינה הרבה יותר. לפי ההנחה הזאת, ככל שאנחנו נהיה דומים אחד לשני מבחינה נשמתית ועשייתית, וככל אז אנחנו כאילו מתאים את המחוגה לכיוון הבהמה שבנו. זה בעצם הנוסחה היותר עדינה. יש יכול להיות אדם שמבחינה הרעיונית הוא מאוד מאוד דומה להשקפה הפילוסופית של בהמה. כי בהמה עניינה, איך אומרים, כולנו אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, ואין ייחודיות לכל אחד. ויש בני אדם שהם, זה הסגנון של החיים שלהם, זה בכלל לא קשור לדתיים ולא דתיים. אני הבאתי דוגמה מדתיים, חרדים, הדוגמה הזאת קיימת גם אצל לא דתיים, גם... ולעידך ישנם גם גויים שאצלהם הנשמה מהירה. זאת אומרת, אני לא רואה פה את ההבדלים של דת בדווקא, זה תלוי מה האדם, כמה הוא התחבר לנשמה שלו ופיצח את הצופן האישי המיוחד שיש לו ברמה אישית. לא להיות עדר, זה ממש ככה. לא... העדר זה, אנחנו הפכנו להיות בהמות. אז אנשים אומרים, לא נכון, אני עושה מה שאני רוצה. באה תורת החסידות ואומרת, אתה צודק ואתה לא צודק. אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל משום מה גם הוא רוצה בדיוק אותו דבר מה שאתה רוצה. הוא רוצה לאכול ככה וככה, והוא רוצה ליהנות ככה וככה, ולקייף. ואותו דבר, אני יכול לתאר, אמרתי, ב-70 עמוד זה הרבה. אני יכול לתאר את כל סוגי התענוגים והמאוויים שכולם רוצים. אחד, אתם רק תסמנו בוי, מה יותר מה אתם בוחרים, מה פחות, אבל אין פה שינויים מהותיים, אין פה הבדלים, ולזה הוא יגיד, אני עושה מה שאני רוצה. אתה כפות למין מסגרת מאוד 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 מרובעת של משהו מסוים. לזה קורה תורת הסוד, בהמה. בהמה, זה יכול להיות בהמה קדושה אולי, אבל זה בהמה. כן, וזה ייחודיות נשמתית, וחייבים להבין את הנקודה הזו. אם מי שמחפש את זה, הוא ייזהה. עוד מעט אני אנסה קצת לתת יותר מילים, אבל מי שמחפש, מי שרוצה, מי שמתחבר לזה, הוא מזהה, עוד מעט נראה איך. כשלמדתי בישיבה, אמר לי אחד המורים הכי גדולים שלי, תשמע, כשאתה לומד דף גמרא, אתה צריך לדעת דבר שהוא יסוד והוא הוכחה לאם הבנת או לא הבנת. את השאלות הנכונות אתה חייב לשאול בעצמך. תשובות זה כבר לא עניין שלך. תשובות צריך למצוא את החכמים והמלומדים שינסו לעזור לך להגיע אליהם. אבל את השאלות, אם אתה תוך כדי קריאת הטקסט לא הצלחת לפצח את השאלות, את הסתירות, את הדברים הלא ברורים, את הדברים הטעונים, הסברה, סימן שאתה לא מספיק, לא נכנסת, כמו שאומרים, לקידומת של דף הגמרא הזה. אתה מחוץ, כמו שאומרים, אתה מחוץ לכל העניין. יש אנשים כאלה שמתקתקים את המספר, רק את הקידומת הם לא שמו. הם לא יגיעו לשום מקום. גם בדף גמרא ככה, כשאתה לומד אותו ואתה לא לומד אותו אולי בשטחיות, אולי רק זוכר מה שאתה לומד, אבל לא בעומק המספיק, אז אתה לא מבין את העניין, אתה לא מגיע לשום מסקנה נכונה בהתאם למתבקש. הנוסחה הזאת שאמר לי הרב, ליוותה אותי ומלווה אותי עד היום. הנושא הזה של השאלה והתשובה, הרבה התבוננתי, הרבה התעמקתי. למה אתה אומר לי שלשאלות אני צריך להגיע לבד? את התשובות, מישהו אחר, אתה יכול לפתוח בספרים אלו ואלו, ולחפש מה הם גילו. ההסבר לזה, מבחינה קבלית, היום אני יודע. השאלה היא כללית. השאלה היא קידומת. התשובה היא הספרות שבאו אחרי הקידומת. התשובה היא אינדיבידואלית. לפעמים האדם דולה את התשובה מתוך עומק הנשמה שלו. לפעמים זה שהצליח להמציא פתרון או לגלות משהו מדעי מדהים, זה איך אומרים, מאיזו השראה מאוד מאוד אישית שבאה, ולכן הוא הצליח לפצח בעיה קשה. אי אפשר לצפות שלכולם יהיה את אותו מספר בבית. אבל הקידומת צריכה להיות לכל אנשי המקום. לכל מי שבא כאן, הקידומת צריכה להיות. השאלה היא הקידומת. עם השאלה אנחנו נכנסים בכלל להבין, להתחיל להבין את הנושא. קידומת לארצות הברית. יצאת, כמו שאומרים, מהאוטוריטוריה של ישראל. קידומת לארצות הברית. אחר כך, לאן בארצות הברית? לאיזה מדינה? לאיזה אזור? ואחר כך את הטלפון האישי של האדם. זה כבר שלבים מתקדמים. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, או שמישהו אחר עוזר לך בזה, אבל אם אין לך את היכולת בכלל לצאת החוצה מעצמך ולהיכנס לעולם נושא חדש, אז אתה נמצא בבעיה. לפי זה אנחנו נבין משפט שמופיע בזוהר הקדוש הרבה פעמים, והחסידות מצטטת אותו אולי מאות פעמים. ומי שלא מבין את העומק של תורת הקבלה, שמשהו מהנושא דיברנו היום, לא מבין איך אפשר להגיד משפט כזה. הוא אומר, הזוהר, שקושייה מסיטרה דרה. הקושייה היא מצד השמאל, היא מצד הרע שבנפש, היא לא באה מצד הטוב. הקושייה היא מהצד השלילי. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שקושייה פותחת שכל חדש. אתה יש לך משהו שאתה לא מבין, אז אתה שואל שאלה, ואתם יודעים שמי ששואל שאלה, מי שחוזר בשאלה, אז הוא חוזר בתשובה. זאת אומרת, מי שיש לו איזושהי שאלה, אז מתנים לו תשובה. אם אין לך שאלה, אם אין משהו שמגרה אותך, אז אין שום סיבה שתחפש את התשובה. אז איך אתה אומר שהקושייה היא מסיתרא דרא? ההסבר, לפי מה שאנחנו למדנו היום, הוא מאוד מאוד מובן. הקושייה היא כלל. היא כללית מדי. התשובה היא פרטית. הקושייה היא מסיתרא דרא, מפני שהכלל הוא בצורה מופשטת בהמה. הכלל הוא בהמי, כי הבהמות הם כלל. הבני אדם, בני האנוש, עם השמות הפרטיים, הם פרטים. הם ירידה אנליטית התשובה היא פרט. היא ירידה לפרט. לכן אנחנו הרבה פעמים רואים שסגנון תשובות לבעיות תלוי איפה מדברים. ככה עונים בדרך כלל. יש לי סתירה מכאן לכאן. כאן מדברים במקרה כזה. כאן מדברים במקרה אחר. מה זה סגנון התשובה? היא פשוט מפרטת. עד עכשיו חשבתי שזה גוש אחד, אני חוצב בגוש הזה, זה לא נכון. תחלק. יש פה איזושהי חלוקה דקה שצריך לעשות, זה לכאן וזה לכאן, וזה כבר נותן לי תשובה. זה כבר נותן. התשובה היא פרטית. השאלה, כי נתקעתי במשהו כללי ואני לא מצליח לפצח אותו. השאלה שורשה מן הבהמה, שורשה מן הכלל. אם הצלחתי לתפוס בן אדם ולגרות אותו עם השאלה לחפש את התשובה, הרי זה הדבר הכי מובחר שיכול להיות. הוא מנסה להגיע מאחרי הקידומת, השאלה באמת מציקה לו, הוא רוצה להגיע למספר כולו, אבל אם מדובר בבן אדם שמקדש את השאלה, יש לי שאלה, אתה בא ואומר לו יש לחלק, אתה משווה דברים שלא דומים אחד לשני, זה לא נכון, ההשוואה שלך היא לא נכונה. אז שהוא שומע את זה, אומר לא, זה כן נכון, זה כן נכון. אז מה הוא בעצם עושה מבחינה רעיונית? הוא מתעקש להישאר בכלל. אומר הזוהר, שאלה היא מסיתרא דרא. למה מסיתרא דרא? כי זה הסיתרא של הבהמה. הוא רוצה להישאר בעולם כללי, בעולם של ללא ירידה אל הפרטים. וזה החולשה שלו, וזה הבעיה שלו. זה החוסר תיקון שקיים אצל אותו בן אדם. היה פעם שהרבי הרש"ב התבטא, העולם הזה מלא קושיות, החלל מלא קושיות, ואין מקום לתירוצים. זה משפט קבלי טהור. אדם מן השורה ישמע את זה, כן, מה איתך? אלוקים לא מובן. הכל פה לא מובן. וזה מה שהרבי הרש"ב אמר. אבל זה לא זה הפירוש. העולם הזה הוא מלא קושיות. האנשים שנמצאים כאן בעולם הזה מחפשים רק דברים כלליים. לתירוצים אין להם זמן. אני רוצה להמחיש לכם את זה. רב אחד בא לבית הכנסת, הזמינו אותו, שבת. אתה תדבר, אנחנו נבחן, נראה אם אתה רב המקובל עלינו. הם חיפשו רב. קהילה בארצות הברית, הוא מתחיל לדבר על שמירת שבת. הגבאי בא ודופק לו את היד ואומר לו, פה אף אחד לא שומר שבת, כולם לא, באו לפה עם מכוניות. מה, דבר על משהו אחר. הוא מתחיל לדבר על החג שהיה שם, הקרב הוא בא, חג שבועות. אף אחד פה לא שומר, אף אחד לא עושה פה כלום. אז הוא שואל את הגבאי, אז על מה אני אדבר? אז הוא אומר לו, דבר על יידישקייט. דבר על יהדות. איזה יהדות זאת? היהדות של שלא מדבר על כלום ולא מחייב כלום. עשו סקר עכשיו בארצות הברית, מה זה יהדות? 73% אמרו שיהדות פירושה הסקרנות היהודית. 42% אמרו יהדות זה הומור. זה ההגדרה שלהם ליהדות. אז דבר הומור, תגיד בדיחות, הנה לך יהדות. דבר על דברים מעניינים במדע, סקרנות יהודית, הנה, זה יהדות. הסגנון הזה, זה סגנון כללי. זה לא מייחד אותנו כיהודים. מי עוד מתעניין בהומור? תראו, אולמות שלמים מלאים באנשים שבאים לשמוע בדיחות וצחוקים. רק יהודים מתעניינים בהומור? רק במדע רק יהודים מתעניינים? זה מזויף מתוכו הסקר הזה, הרעיון הזה. זה טיפשי. אבל זה נקרא בדיוק ההגדרה הקבלית. הסתכלות כללית חובקת, זה יהדות. אני לא יורד לפרטים שלה. אין לה פרטים. בכללות. איך האנשים אומרים? אני לא חושב שיהדות צריכה לרדת לאיזשהו פן מעשי. אם היא נשארת בלב, זה יהדות. יהדות של הלב, זה יהדות. אני אומר את הדברים בצורה חדה, אני מדבר רק על עצמי, שיהיה לכם ברור. יהדות של הלב, זה יהדות של בהמה. למה? כי זה יהדות כללית. היא לא אומרת כלום. תרגיש, תאהב, תזדהה. אתם יודעים כמה אנשים יש כאלה? אני יכול למצוא גם גויים כאלה. אז מה ההבדל בינך וביניהם? ובאמת, כאשר זה הפולקלור וזה תפיסת העולם, אז בית המשפט גם לא יודע באמת מה ההבדל ביניהם. ואם גוי מזדהה עם השופט חיים כהן, אם גוי מזדהה עם מדינת ישראל, למה שאני לא אכתוב אותו כיהודי? הוא לא מבין. הוא באמת, ואני מבין את מה שהוא לא מבין. אני מבין למה הוא לא מבין. הוא צודק מתוך ראיית העולם שלו. אם היהדות זה משהו כללי, אז באמת אני יכול למצוא המון אנשים שהם יהודים, שאתה אפילו לא יודע שהם יהודים. למה? כי הם מזדהים עם התנך. זה לא קשור לשום משהו פרטי, כלום. אבל ההסתכלות, זה מה שטען הרבי הרשב כשהוא התבטא, העולם הזה מלא קושיות. מלא אנשים שטוענים שהכל צריך להיות כללי, בלי ירידה לפרטים. והחלל כל כך מלא בקושיות, הוא אמר, שאין מקום לפרטים. דבר על יידישקייט. זה, 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 זה המהות. תהיה בלב. זה כללי. זה מספיק. תעשה את זה, אתה מזדהה איתנו, תצעיר שאתה יהודי, תבוא לזה, תגיד שאתה יהודי. אז התגיד הזה, כמה אנשים יכולים להגיד אותו? כולם. מי לא יכול להגיד אותו? כל אדם יכול לבוא ולהגיד, אני יהודי. אני אומר במצפון נקי שאני יהודי. נכון. זה כללי. מכיוון שזה כללי, זה לא ירידה לפרטים. אז אומרת הקבלה, זה קושייה. זה לא תירוץ. תירוץ זה נשמתי. אדם שמזהה את הנשמה שלו, הטבע שלו זה שהוא יורד אל הפרט, ובזה הוא מתקן אותו. כאשר רוצים להוציא דבר מן הכלל אל הפרט, זה מעניין, איך עושים את זה? כשאני רוצה, אני רואה בן אדם שהוא מבולבל, למשל, עבר אירוע, אז מה היה שם? זה היה. אנחנו רוצים עכשיו להוציא ממנו מה הוא ראה, הוא עד לאירוע, והוא אחד יחיד שראה את הדבר. אנחנו רוצים להוציא ממנו מה הוא ראה. מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים לשאול אותו שאלות. לשאול שאלות. מה השאלה עושה? ממקדת אותו. לא, 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 לא. תענה לי רק על זה. עכשיו רק על זה. ועכשיו רק על זה. זה בדיוק המצב שהשאלה שהיא במהותה כללי, יש לה גם את היכולת להעביר את האדם מהכלל אל הפרט. השאלה במהותה היא דבר חיובי, והיא באמת בנויה ברמה כזאת שהיא יכולה לבנות אצל האדם מבנה חדש. מבנה שאם הוא יתבונן בו, אם הצלחת לגרות את הסקרנות שלו, אתה יכול באמצעות השאלה לגרום לו לרדת מהקידומת אל הפרטים, לרדת מהקידומת אל המספר. אני רוצה לתת לכם המחשה לדבר, דוגמה, זה אין סוף של דוגמאות, אני רוצה לתת לכם דוגמה באמצעות מעשה שהיה. בנתניה יש בית רפואה מפורסם, שיסד אותו צדיק אחד, ניצול שואה, הרבי מקלויזנבורג, ככה מכנים אותו בעולם. הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא מספר, הוא עבר את השואה, ואחד מהנדרים שלו היו, זה שכיוון שהיה לו איזה בעיה בריאותית שם, והוא היה צריך טיפול רפואי, והוא ראה עד כמה זה קשה בלי טיפול רפואי, שהוא יעלה לארץ, הוא יקים שם מרכז רפואי, והוא באמת עשה את ה... קיים את הנדר שלו. הוא מספר שכשהוא הגיע למחנה, שיבצו אותם באיזשהו צריף כזה, כמו שכולם מכירים, עם הדרגשים האלה והמיטות האלה, ולידו היה לו שכן. שכן ממוצא הונגרי, מבודפסט, אדם שלא שמר תורה ומצוות, והוא אפילו היה מומר, הוא התנצר, והיה נשוי ללא יהודייה, והאדמור מצאנז כשראה אותו, אז אמר לו, התחיל איתו שיחה, ככה יהודים מדברים, שואלים, אז אמר לו, מאיפה אתה? אז הוא אמר, אני מבודפסט, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני נשיא בנק רציונל, זה היה הבנק הלאומי של הונגריה. שואל אותו, אתה יהודי? אז הוא אומר לו, אם לא הייתי יהודי, מה אני עושה פה? כאילו, זה שאני פה, זה בגלל שאני יהודי. אז הוא שואל אותו, ומה עם היהדות שלך? הוא אומר, אין יהדות, אני התנצרתי ואני התנתקתי מכל זה. בסדר, לא אמר לו כלום. שאל אותו, ואשתך? הוא אומר, אשתי לא יהודיה. אשתך נמצאת פה? שואל אותו, איתך? פה במחנה? היא נמצאת במחנה של אנשים, היה מחנה ליד. מה, נפלת על השכל שלך, לא מספיק שאני נמצא בגיהנום הזה, גם היא צריכה להיות שם, מה פתאום? אומר, לא, אני רק חשבתי, העולם אומר שאישה מסורה הולכת עם בעלה לכל מקום, וזה, אני רק שאלתי. לא, 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 מה פתאום, היא נשארה שם, היא לא פה, לא נמצאת פה. אז הוא שואל אותו, היה ביניכם, החיים שלכם היו חיים יפים? זאת אומרת, חיים מאושרים. אנחנו 30 שנה, חיינו ביחד, יש לנו ילדים משותפים, אוהבים אחד את השני. אז הוא אומר, מעניין, אז מעניין כאילו ש... אתה קיבלת ממנה איזה מכתב, איזה משלוח, איזה משהו? אמרו, לא. אם הייתם באמת כאלה מאושרים וזה, זה... לא נראה לך ש... ככה נגמרה השיחה ביניהם לילה ראשון. לילה שני הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה בבנק, מה התפקיד שלך היה? הוא אומר, אני הייתי הנשיא, אתה יודע, אני קיבלתי את הבנק שהכלכלה בונגריה הייתה מאוד מאוד נמוכה, שהאין, איך קראו למטבע שלהם, איך זה נקרא? כן, איך זה נקרא? אין. על כל פנים הוא אומר לו, המטבע היה, כמו שאומרים, בלי ערך, ואני הרמתי את הכלכלה, השקעתי, עשיתי, המטבע עלה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, כל החברים שלך וזה וזה, הם השתדלו בשבילך שאתה לא תגיע לכאן? כל אנשי הבנק ואנשי הממשלה, שאתה כל כך השקעת בהם וכל כך בנית, הם עמדו על גופתם ככה שהחיילים הנאצים לא ייקחו אותך? אז הוא אומר לו, לא. אמר לו, אבל הם כאלה חברים נאמנים וכאלה, אתה אומר שאתה השתדלת, היית תמיד בחברה הגבוהה וזה וזה, למה הם לא, טוב, זה יום שני. יום, לילה שלישי, אומר, ילדים יש לך? אומר, כן. כמה ילדים יש לך? 3 ילדים. מה הם עושים? או, הראשון רופא, השני עורך דין, השלישי, איש עסקים מצליח, עשיר גדול. הוא תגיד, אתה השקעת באלה? שחרו, כמה השקעתי. אני נתתי להם לימודים, רציתי שהם יתעלו. תגיד, הילדים שלך ליוו אותך לכאן? אמרו, לא פתאום שילוו אותי לכאן. אני יודע שבן אדם אפילו הולך לקבר, הילדים שלו מלווים אותו. נו, אז אתה בא פה, כמו שאומרים, למות. אז הם ליוו אותך לפחות עד איפה שאפשר. אמר, לא. אני לא מבין, אתה כל כך הרבה השקעת בהם, כל כך הרבה עשית, אז איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, מה אתה זורע מלח על הפצעים שלי? הוא אומר, אני לא זורע מלח על הפצעים, אני רק רציתי להבין. אתה נראה לי במצב, אתה כל כך השקעת, אתה אומר, תראה, אני יהודי דתי, אני לא השקעתי במדינה, אני לא השקעתי יותר מדי עם חברים גויים, אין לי מישהו, אני לא ציפיתי מאף אחד שיעזור לי. אבל אתה כל כך הרבה השקעת, אתה מוברג טוב במדינה, יש לך משפחה לא יהודית מהמשפחה של אשתך. הילדים שלך הם בעלי משרות גבוהות. יש להם אפשרות אולי לעורר דעת קהל. הם עשו משהו? שמעת מהם משהו? עורך דין? אולי ניסה לעורר? עשה... משהו קרה? אמר לו, לא. אמר, טוב, זה היה הלילה השלישי. אמר, למחרת אני פוגש אותו, בלילה, עם עיניים נפוחות, אמר לי, אתה לא יודע מה, כל הלילה הקודם לא ישנתי בגללך. חשבתי שכל מילה שאתה אומר, אתה צודק. אני טעיתי בחיים שלי. טעיתי שעזבתי את הדת, טעיתי שהתחתנתי עם האישה הזאת, טעיתי שהשקעתי בילדים האלה. הם כולם בגדו בי, ואני לא ראיתי את זה. מספר הרבי מצאנז, בלילה שלאחרי זה הוא כבר לא קם. מתוך המחנה הזה, מתוך הלאגר הזה, איך אומרים, הצריף הזה, כבר היו רק שניים ניצולים, אני ועוד אחד. אני קראתי את הסיפור הזה, הוא סיפר את זה בגוף ראשון, ואני חושב לעצמי, מה הוא עשה לו? מבחינת הניתוח, אני לא מדבר כעת מבחינה רגשית, מה הוא עשה לו? הוא שאל אותו שאלות, הוא גרם לו לרדת לפרטים, זאת אומרת, הוא בן אדם, ואיך אומרים, אני לא, חלילה, אני לא לועג לו, אני אומר, כולנו כאלה, אנחנו רואים איזשהו דבר, סגורים עליו, לא משנה מה, בחיים, בכל נושא שהוא, ואנחנו ממש, ורק הפירוט והפירוק מגלה לנו את האמת על הדבר. רק הפירוט של הדבר. לפעמים הדבר כשהוא נראה כגוש, הוא שקרי. ולכן השורס של הבהמה על פי קבלה, השורס של הכלל, השורס של הקושייה, זה הכל אותו שורש. הקבלה רואה את כולם עולם התוהו. עולם של בלבול. עולם התוהו זה עולם כזה שמבלבל. את מי הוא מבלבל? אותך. הוא יוצר אצלך איזשהו הסתכלות לא נכונה, השקפה לא נכונה. כשבן אדם לא מפרט את הדברים, מישהו עבד עליך, מישהו עונה אותך. אז אחרי שאתה, שימו לב מה, 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 מה עושה הצבא אחרי שקורה איזשהו אירוע. קורה משהו אסון, חלילה, שלא יקרה. אבל אחרי שקורה, מתחילים לעשות ועדת חקירה, לבדוק, מפרטים את הפרטים, מגלים את הטעויות, ושלא נחזור עליהם עוד הפעם, חלילה. עכשיו, מה זה נקרא, הניתוח הזה, מה הוא נקרא? הטעות הראה כי לא השגחנו מספיק, ראינו את הכל בצורה קולקטיבית. הניתוח פירושו שאנחנו מפרידים, לא, במקרה כזה צריך להיזהר מזה, ובמקרה כזה צריך להיזהר מזה, ובזה צריך להיזהר. חילקנו לכמה פרטים, אנחנו חוסכים שלא יהיה עוד פעם התוהו ובוהו הזה. זה עולם התיקון. זה עולם התיקון שנבנה על עולם התוהו, כאשר קורה כבר איזשהו אסון או איזושהי טעות, ללמוד מהטעות הזאת ולא להיתקע עוד הפעם ולחזור עוד הפעם, כי אנחנו מסתכלים על כל דבר בצורה מאוד מאוד עגולה וכללית וכמקשה אחת, אלא לפרק את הדברים לפרטים ובאמצעות ההסתכלות עם הפרטים, אז יש איזשהו סיכוי שאנחנו יכולים לצאת ביד רמה ולפתור את הבעיה ולתקן את התיקון המצריך. זה דבר שהוא א' ב' של חיים של בן אדם. אני בכלל לא מדבר פה שום יהדות. זה א' ב' של חיים מוצלחים של בן אדם. בתוך התורה והמצוות, וזה עיקר הנקודה שאתה אני רוצה להדגיש, יש תורה, יש מצוות. מה גורם לשמירה והציוויון של היהדות? אך ורק המצוות. הפרטים, הירידה לפרטים. ושוב, כל אחד בהתאם לרמה שלו, כל אחד בהתאם ליכולות שלו, כל אחד בהתאם למה שהוא מסוגל, אבל משהו מהמצוות חייב להיות, מכיוון שהמצווה היא הירידה של כל הרעיוניות היהדותית, ירידה לפרטים. ירדת לפרטים, אפילו במשהו קטן, במשהו מזהרי. אתה כבר לא בתוהו, אתה כבר לא בקושייה, אתה כבר בתירוץ. אז יכול להיות שזה ייקח זמן, יכול להיות שזה תהליך, אבל אתה כבר בתהליך בונה, אתה כבר בתהליך בריא, מבחינה נפשית. התחברת אל הנשמה שלך. ולכן כשהרבי מדבר על עבודה, עבודת השם, הוא תמיד מקשר את זה עם משהו מעשי, תעשה מצווה. למה מצווה? עזוב אותי, בוא נלמד על פרצופי אק ועל 10 ספירות הגנוזות, ועל ההכאה של אחד מול השני. סליחה. נחמד, זה עמוק, אבל מה יוצא מזה? אתה נשארת כללי, אתה נשארת מרחף, לא הורדת שום דבר למטה. תהיה, גם הריחוף הוא טוב, אבל שיהיה לו איזשהם יסודות למטה. אם אין לו את היסודות למטה, זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום. השווי זה כאשר יש איזשהו ירידה לפרט, הירידה לפרט היא תיקון. היא מתקנת את עצמך, היא מתקנת את העולם. וזה הסוד של סיום הפסוק שאומר לנו שלמה כאן. שלמה טוען, האדם מת, הבהמה מתה, אין ביניהם שום הבדל. הפירוש הוא, תרגום יונתן בן אונקולוס, תרגום יונתן בן עוזיאל, הפירוש הוא הרשע. הרשע פירושו, מי הוא הרשע? זה הגדרה. הרשע זה הפירוש הוא האדם שמבקש לראות את הכל בצורה כללית ולא לרדת לשום פרטים. אני רוצה להישאר רק בלב. אני לא רוצה להישאר במשהו שיורד לתחום המעשי. אני רוצה להישאר רק בתחום הרעיוני. אני רוצה להישאר רק בתורה. לא רוצה לרדת למצוות. זה לא שייך לי. זה לא התחום שלי. המעשה חייב להיות באיזשהו מקום. אז אומר שלמה המלך, ומותר האדם מן הבהמה? אין. אתה רוצה שיהיה איזה יתרון לאדם על הבהמה? אתה מחפש שיהיה יתרון. האדם הוא כללי, הבהמה היא כללית. אתה מחפש את השם הפרטי של האדם? עין. עין בקבלה זה לא אין. עין זה בחינה, בחינת עין. אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. לא מאין, מכלום. עזרי לא יכול לבוא מכלום. אם זה מאין כלום, אז מה הפסוק ממשיך ואומר, עזרי מאים השם עושה שמיים וארץ? הרי זה מכלום בא. הפירוש מאין, יש בחינה בקבלה שנקראת עין. מאין יבוא עזרי, זה הפירוש הוא מהבחינה העליונה, הנעלמה והנסתרת שנקראת עין. וגם כן כאן, מאין כאן, זה מותר האדם מן הבהמה עין. תיקח את העין, והוא יהיה מותר מן האדם מן הבהמה. למה? מכיוון שכאן יש דבר שהוא מאוד 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 קשה. אכלתם פעם טוב? אכלתם הרבה, הרבה מאוד? איך אתם הולכים אחרי שאכלתם? כל העולם עגול. אתה לא רואה כלום. עכשיו אני רוצה לשבת איתך על איזושהי בעיה מתמטית ככה, ותחזיק ראש, אבל תחזיק ראש, זה משהו, נוסחה מופלאה, בוא תקשיב. הוא רוצה רק לישון. אי אפשר לדבר איתו. כי כאשר האדם הוא מלא, הוא בתנועה של גאווה, אז בתנועה של גאווה לא שייך שאתה תירד לפרטים. האדם שהוא אוכל, כתוב, וישמן ישורון, ויבעט. כאשר בן אדם הוא, איך אומרים, הוא מחזיק מעצמו, וישמן, זה יכול להיות אוכל גשמי, זה יכול להיות תנועת נפש. כשהאדם בתנועה של אני ואפסי עוד, מי ידמה לי, מי ישווה לי, זה תנועה. כאשר הוא נמצא בתנועה הזאת, האופי שלו זה לא אופי שיורד לפרטים, הוא לא יכול לרדת לפרטים. ירידה לפרטים מצריכה דיוק, דיוק. ואיך אומרים, כמו מים שמשתחלים בין הגרגיר לגרגיר של האפר, אז זה צריך להיות מין תנועה שאתה, כמו שאומרים, מצליח את עצמך להתעיין, אתה מצליח להיות עין, וכאשר אתה מצליח להיות עין, אז יש סיכוי שאתה תצליח בעצמך למצוא תשובה. כאשר האדם הוא יש, כאשר האדם הוא בגאווה, הוא באישות, הוא בעני ואפסי, הוא לא מסוגל לעשות את זה. וכיוון שהוא לא מסוגל לעשות את זה, אז הוא בהמה, הוא כללי. אז אומרים, מותר האדם מן הבהמה. אתה רוצה שיהיה יתרון לאדם על הבהמה? עין! תהיה בבחינת עין, וזה אתה מביא את הפתרון שלך. עכשיו הסתיים כינוס השלוחים אצל הרבי ב-770. הרבה אנשים שואלים, ומגיעים לשם תמיד עיתונאים מכל העולם, וכל מיני דוקטורים ופרופסורים, גם מהארץ וגם מחוץ לארץ, כותבים מחקרים, מה הסוד ההצלחה של האנשים האלה? מה הסוד שלהם? ולמה זה מפריע להם? אני אגיד לכם למה זה מפריע להם. מה הסוד ההצלחה של השלוחים? מה מיוחד בהם? למה אני אומר לכם את זה? מפני שהשלוחים הם בגשמיות. מה סך הכל? זה אברך או בחור שלמד כמה שנים בישיבה, ואני אגלה לכם בסוד שגם בישיבה הוא לא היה תמיד, לא, יש כאלה ויש כאלה, אבל לא תמיד השליח שאחרי כמה שנים הפך להיות מוצלח ובנה מוסדות ויש לו אנשים ש, 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 שם אנשי קהילה שלו, לא תמיד הוא האדם הכי חכם והכי מלומד בישיבה היה. ובלימודים חיצוניים גם כן, אפילו שהוא גודל באמריקה הגדולה, אבל הוא למד רק תורה. איך הוא מצליח לשים בכיס שלו אילי און? איך הוא מצליח שאנשים מלומדים שרים למשמעותו? איך זה יכול להיות? הם עומדים סביב תופעה והם לא יודעים להסביר אותה. הם מנסים, מקרטעים, אני קראתי כמה עבודות שעשו, אף אחד לא הצליח להסביר את התופעה הזאת ב-100%. אז החסידים יצחקו ויגידו, מה? הרבי נותן להם ברכה? בסדר, אבל האוניברסיטה לא מקבלת את הרבי נותן להם ברכה. אנחנו רוצים, תסביר לי בצורה הגיונית איך זה עובד. לפחות תגיד את הכיוון. יש סייעתא דשמיא, תגיד מה הכיוון, מה יש פה? לעניות דעתי זה הפסוק שאנחנו למדנו היום. מותר האדם על הבהמה עין. אני רוצה להסביר את עצמי בהמחשה. יש אדם שחלילה גילו לו מחלה קשה בגוף. לא על אף יהודי, לא על אף בן אדם. גילו לו מחלה קשה. אז מה הוא עושה? צריך לברר מי זה הרופא הכי טוב, מי זה המנתח הכי טוב, והוא עושה בדיקה. ופותח את האינטרנט, ומחפש על השם של אותו רופא. איפה הוא למד? מי, איפה הוא עשה את הסטאז'? איפה הוא עשה את העניין הזה? איפה את העניין ההוא? כמה אנשים הוא ניתח? אני רוצה לדבר איתם. איך הם מרגישים היום? זה עבר טוב? הוא בסדר? הוא עושה חקירות ודרישות, ואחרי כל החקירות והדרישות האלה, אז הוא מוכן לחתום על הניתוח. בסדר? אתם טסתם פעם לחול, כן? עליתם פעם מטוס בחיים שלכם, טיסה בשמי הארץ. מישהו ממכם הלך לשאול מי הוא הטייס? איפה הוא למד? כמה טיסות הוא עשה בחיים שלו? אני יודע, באלעל, על כל פנים בעבר היו אומרים שהטייסים בחיל האוויר הישראלי, שיש לו שם מאוד מאוד טוב. אבל אם אני בא ואומר לכם, כרטיס טיסה לניו יורק, $1,000, באלעל. אם אתם לוקחים חברה זו וזו, שאני לא בקי בשמות של החברות, $800. אתם לוקחים או לא? בטח שאתם לוקחים. אבל זה לא הטייסים המעוללים של חיל האוויר הישראלי. אז מה? יהיה בסדר. מה קרה לנו? לא עוברים שנתיים שלוש, ולא קוראים בעיתון שבאיזשהו מקום בעולם, מטוס על נוסף, על קרב, על קרבו נפל. אין, כל שנתיים שלוש קורה איזה טעות אנוש כזו. אז איך 400 איש שאפר לא נשאר מהם, ואנחנו ממשיכים הלאה לטוס. מה, אנחנו נפלנו על השכל? ניתוח, אנחנו בודקים, ובודקים, 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 וכולי היי. לאבוני, אני מכיר את הנושא מקרוב, לפעמים צריך לטשטש את הבן אדם 24 שעות לפני, כי הוא לא מסוגל להיכנס לחדר ניתוח. הוא לא מסוגל להיכנס להרדמה מרוב פחד. אבל המטוס הוא הולך כמו חתן. מה קרה לנו? איפה השכל? התשובה היא פשוטה ופשוטה מאוד. המנתח מחזיק את האזמל ומנתח את המנותח. והטייס טס איתך במטוס. מה שיקרה לי, יקרה גם לו. זה הכל, זה הבדל של שמיים וארץ. אני לא אפקיד את עצמי בידיים של מנתח שמנתח אותי, עד שאני לא אבדוק. כי אם הוא מנתח אותי, איזה אינטרס יש לו? אבל אם הוא מחזיק את ההגה של המטוס, אז יש לו אינטרס, כי טעות שהוא עושה, אני והוא הולכים, לא רק. לא רק אני. אז לכן, תראו איך שהטבע של הבן אדם ככה, הוא לא מפחד. יהיה בסדר. אני מאמין שהבן אדם הזה ירכז את כל הכוחות שלו, ולא ייתן לנו ליפול. וזה עובדה, ככה אנחנו רואים. זה הפירוש מותר האדם מן הבהמה עין. הטייס הוא עין, הוא מפחד, הוא חי בפחד. אז זה כבר לא משנה אם הוא בחיל האוויר הישראלי, או חיל האוויר הבריטי, או אני לא יודע, למד בסודן. אני לא יודע מה, זה בכלל לא משנה לי כבר. אם הוא בפחד, הוא יגלה את כל כוחות הנפש שלו, ואנחנו ננחת ונעלה ויהיה סדר, סמוך על סמוך. ככה זה. אבל כשמדובר באדם שבא ככה עם החלוק של אני הרופא הגדול והמעולל ואני פה עושה ניתוחים, אני לא בטוח. בזה אני לא בטוח. איפה הביטול שלו? אין לו ביטול מוחלט, הוא לא עין. אז מה הוא? מה הוא? בהמה. אין הבדל בינו ובין האדם, ובין הבהמה. נכון, הוא מלומד יותר. אנחנו לא מדברים על זה. הראייה שלו היא ראייה כללית. וזה ההבדל, וזה המיוחד, לעניות דעתי, שעושה את הייחוד של השלוחים של הרבי. כשהם מגיעים לאיזשהו מקום, זה כבר לא משנה מה הכישרון שלהם. הם מרגישים טייסים, לא מנתחים. הם לא עושים ניתוח למישהו אחר. אם אני לא מצליח להקים פה את בית הקברות, אם אני לא מצליח לעורר את הבני אדם, אני נכשלתי. אני, לא הם, אני. הוא לא בא כמנתח. בוא, אני אתן לכם הרצאה, ואם אתם לא מקשיבים, מי שלא מקשיב מפסיד. זה לא ככה. אם מישהו לא מקשיב, אני הפסדתי. ככה הוא חי. מי לימד אותו כך לחיות? הרבי שלו לימד אותו ככה. הרבי שלו שהוא שיא של תיקון, ככה לימד אותו להסתכל על החיים. כשהרבי לומד את הסיפור של משה רבנו, ובזה אני מסיים, כשהרבי לומד את הסיפור של משה רבנו, שהיה גדי קטן, הוא ראה את הצון, והגדי ברח, 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 ומשה רבנו רדף אחריו, עד שהגיע למעיין, הוא ראה שהוא צמא, מה, לא ידעתי שאתה צמא? הרבי שואל, מה? אתם, אם היה גדי שלא הייתם רדפים אחריו? אם היה גדי שלכם בעדר, כלב שלכם היה בורח, לא הייתם רודפים אחריו? לא הייתם מחפשים לראות מה מפריע לו, אם הוא עושה איזושהי הנהגה משונה? גם אתם הייתם מחפשים. אז אולי כולנו, משה רבינו, קדימה? מה מיוחד באיש הזה? מה קרה? מה התפעלתם מזה שהוא רץ אחרי הגדי וזה? אומר הרבי, המיוחד במשה רבינו זה דבר אחד. גדי שבורח רחוק, זה כמו שאנחנו בטרמינולוגיה האנושית, אדם שהוא משונה, הוא מוזר מכולם, הוא יוצא דופן, איש משונה, איש מוזר, איש שהתרחק מן החברה, הוא חריג. אז אנחנו שמים עליו מה? חותמת מותג? לא נורמלי, אתה לא בסדר, הוא קצת קוקו, חסר לו בורג, כל מיני מילים, יש לנו אוצר מילים מגוון, ואנחנו ישראלים, אז יש לנו פי שתיים מכל שפה. ההסתכלות הזו אצל משה רבינו הייתה שונה. משה רבינו ראה גדי, בורח רחוק, וואי, כמה אני לא בסדר שלא זיהיתי שאתה צמא. לא, אתה רחוק, נכון, אני יודע, אתה ברחת רחוק. אתה מוזר, אתה חריג. אתה יודע למה אתה מוזר, אתה חריג? אני הבעייתי. אני לא דאגתי לך, אני לא חשתי אותך, אני לא הרגשתי אותך. זה מנהיג. אתה ככה? בוא, בוא, בוא. אותך אנחנו צריכים שתהיה מנהיג על עם ישראל. זה מנהיג טייס. זה לא מנהיג מנתח. הוא לא עושה ניתוחים לאחרים. הוא בעצמו עם כולם. ועם עין? ועם עין? מה כתוב? מחי נינה מספרך אשר כתבת. אם אתה לא מוכה להם, אז תוכל ביחד. אלוקים ניסה אותו. אומר לו, אותך אני אעשה לגוי גדול. אתם יודעים איפה המקבילה של הסיפור הזה? הסיפור עם הגדי. שמה אתה הוכחת שאתה אחד עם העם הזה. שמה אתה הוכחת שכשאתה רואה מישהו רחוק, אתה רואה אני ואתה ביחד. אני האשם. עכשיו שעלית לגדולה אני בוחן אותך עוד פעם. עוד פעם אני רוצה לראות איך, איפה אתה אוחז. אני רוצה לראות עכשיו מה תענה. אתה אני אעשה אותך לגוי גדול ואותם אני מוחה. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אם עין? אם עין? מותר האדם מן הבהמה עין? אם העין הזה האמיתי של הקדוש ברוך הוא שדורש מהאדם להתבטל, אם זה אמת? מכן אינה הוא לא מוכן את הסדר הזה שאתה רוצה. הפרעת אותי. אתה רוצה להחליף לי, להחליף לי את העבודה שלי? עד היום הייתי טייס, עכשיו אתה רוצה לעשות אותי מנתח? לא מוכן. וזה הצלחה של כל בן אדם עם עצמו, וזה הצלחה של בן אדם עם זולתו. לא משנה כמה אתה מוכשר, לא משנה. אבל אם אתה רואה את עצמך כאחד עין, אז אתה יכול לרדת גם לפרטים, ואז אתה מתקן את העולם. אם אתה לא רואה את עצמך אחד עם הבעיה, אתה לא מסוגל לרדת לפרטים, אתה תמיד נשאר מנופח, וכשאתה מנופח אתה לא מסוגל להביא אף אחד, כולל את עצמך, לתיקון השלם שלו. ואז באמת מותר האדם מן הבהמה עין. וזה עבודה שכל אדם, לעניות דעתי, כל אדם, זה לא שייך דווקא ליהודי בדווקא. כל אדם באשר הוא צריך להפנים אותה. צריך לצאת מהראייה הכללית. צריך לחדור לראייה פרטית. וצריך להשתדל. איך תחדור לראייה פרטית? רק שאתה נדבק בדבר. איך אתה נדבק בדבר? אני ואתה ביחד. אם אני ואתה לא ביחד ברמה כזאת, שאם אתה נופל, גם אני נופל, זה לא ילך. זה אף פעם לא יהיה אמיתי, זה אף פעם אני לא אגלה את הכוחות הכי נעלמים שיש לנו בנפש. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שאנחנו נוכל למצות את הכוחות של הנשמה שלנו, של השם שלנו, את החלק הפרטי המיוחד שלנו, לגלות אותו ולהעניק לעולם את המתנה הטובה שיש לנו, אין סוף שהוא אישי שניתן רק בנו בתוכנו.